יש הרבה דעות קדומות, למשל, אתה נכה צהל, אתה מיליונר. יש לך אוטו בחינם, יש לך בית בחינם, אתה מקבל 20,000 שקל בחודש. יש הרבה אנשים שהם נזקקים, עם הקצבאות, עם הכל, הם עדיין נזקקים, ויש אנשים שעדיין בפערים מאוד מאוד גדולים, וזה לא לזכות בלוטו, אני מוכן להחזיר את הפציעה שלי, לתת אותה לכל אחד עם הגרוש וחצי שאני מקבל קצבת נכות, ושיהנה מזה. זה ממש לא לזכות בלוטו.
אנשים עם, פודקאסט של אנשים עם מוגבלויות. מבית מועדון צרכנות עדיף ופודקאסטיקו. אנשים עם, מגישה תכלת גינס.
אין לי, אני לא, אני חרשת, אני לא שמעת פודקאסטים.
אנשים עם.
ברוכים השבים והשבות לפודקאסט אנשים עם, והפעם איתנו ערן. ואני אתן לערן לספר על עצמו. ערן, מי אתה? מה אתה? מה אתה עושה בחיים?
אז אני ערן יוסף, ויש לי חברה לייעוץ ביטחוני שעובדת בארץ ובעולם. ובין היתר אני פועל המון להכרה בתחום של נכי צהל. ותכף גם נדבר על זה, כי זה קצת משהו מורכב. הייתי סגן מפקד יחידה מובחרת, ולפני 8 שנים בפעילות במהלך צוק איתן, נפצעתי במהלך איזה מרדף, לא ניכנס לפרטים כרגע, אבל מה שכן מעניין זה שנפצעתי בעמוד השדרה, פציעה לא פשוטה, ובגפיים העליונות.
אוקיי, שאתה אומר לא פשוטה, תאר לי, מה אתה מרגיש, מה זה אומר, כי אנחנו פה המאזינים לא רואים אותך.
אז מבחוץ אני נראה די שלם, אבל מבפנים זה קצת יותר מורכב. הפציעה קודם כל זה צומת בחיים, זה משהו שתופס אותך בהפתעה, ואתה בפעילות השגרתית שלך, אתה מתכנן מה תעשה שתחזור, ומה אתה עושה מחר, ומה אתה עושה, ופתאום אתה מקבל איזה חוותה, והחוותה הזאת היא קצת מוציאה לך את השליטה מהחיים.
כן, אבל רגע תדביר לי מרמה הפיזית ביום יום. כאבים, תפקוד מסוים, חוסר תפקוד.
אז כאבים זה חלק מהחיים היום. אתה כל הזמן סביב הכאבים.
עכשיו ברגע זה כואב לך?
גם עכשיו בוודאי, ועם הכיסא הזה זה יחייב עוד יותר, אבל אתה לומד לחיות עם זה. ויותר מזה, זה שאתה קצת מאבד את השליטה על החיים שלך, אתה יותר נזהר. בוא נגיד שבנג'י זה כבר לא חלק מהחיים שלי יותר, וכל מיני דברים מורכבים. אתה נפצע, ואז הכל מתחיל להתהפך לך שם.
התהפך? מה התהפך? תספר על הרגע הזה.
אז קודם כל, הפציעה שלי הייתה יחסית מורכבת, כי לא הבנתי שאני פצוע. זה היה במבצע צוק איתן, וקיבלתי חוותה לא פשוטה במסגרת הפעילות, והמשכתי לתפקד כרגיל, תחת כאבים נורא נורא גדולים. לא הבנתי באמת שנפצעתי, ואחרי 3 ימים פשוט התעלפתי והגעתי לבית חולים, והבינו שהפציעה שלי לא פשוטה. ואתה לא מבין את זה. ואתה אומר לו, אוקיי, טוב, תן לי כדור שנייה, אני חוזר, יש לי חיילים, יש לי אחריות, יש לי הכל. אומר לי, יקירי, אתה לא הולך לשום מקום.
מה הייתה ההבחנה שלהם?
ההבחנה זה שנפגעו לי 7 חוליות בצוואר, עד בעצם מרכז עמוד השדרה. את מצטמררת שאת שומעת את זה.
לא, זה נשמע כמו כאב חד.
זה יותר מכאב חד, כן? זה 4 פריצות דיסק. אני התימני היחיד שפרץ עם יותר דיסקים ביום אחד מאשר אייל גולן. אז קחי את זה בחשבון. ופגיעה ביד, זה משפיע על הפגיעות של הגפיים.
אז אחרי שנפצעת, חוץ מהכאב הפיזי, חטפת סטירות לחי מהמדינה.
כן, זה הכל ביחד. לפני המדינה, אתה מרגיש קודם כל חוסר שליטה. אתה בן אדם שמוביל, גם עם התפקיד, הייתי 4 שנים בקבע, אחר כך במילואים, ואתה רגיל, כל דבר להוביל, גם בחברה שלך אתה מוביל, ואז פתאום אתה מובל, ופתאום גם פיזית אתה לא מסוגל לעשות דברים מאוד מאוד אלמנטריים שהיית עושה, כמו לעמוד על הרגליים. גם זה היה משהו מורכב, להרים את הידיים, להזיז את הצוואר, וזה לא עובר לך, אתה מבין שאתה תקוע בתוך הדבר הזה, ואז אתה חווה את הדבר הזה שנקרא להתמודד עם אגף השיקום. הצבא נורא עוטף אותך כל התקופה של הפציעה, ואז אחרי תקופה מסוימת חייבים לשחרר אותך לטיפול של משרד הביטחון, ואז החיים מתהפכים לך. ובתוך הדבר הזה נמצאים גם שוטרים וגם סוהרים, ואנשי מערכת הביטחון, שב"כ, מוסד וכולי, וכולם שווים באופן מאוד דמוקרטי מול החוק, לכולם מתייחסים בצורה מורכבת, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, אתה מתמודד עם פציעה, עם החוויה האישית שלך, עם כל מה שמלווה בזה, ועכשיו גם מי שעושה לך, אין דרך אחרת להגיד, מאשר זובור. מי שעושה לך זובור מאוד מאוד גדול על התהליך. אתה, לא משנה מה הדרגה שלך ומי אתה, ומה עברת ושנפצעת בלחימה, אתה טירון, טירון של משרד הביטחון.
כשהערן הגיע לאגף השיקום, חוסר השליטה בגוף התחבר לחוסר השליטה בגורל. זה מה שהוא כתב בפייסבוק על המפגש עם המערכת.
לפני מספר שנים הוכרתי גם אני כנכה צה"ל. לא משנה כרגע למה, אבל זה לא היה בשל החלקה על קליפת בננה בדרך לשיקים. ישנם שני יקומים מקבילים. יש את צה"ל שבאמת עושה הכל על מנת לשמור על חייליו ולעטוף אותם כשהם נפצעים כל עוד הם בחזקתו. ויש את אגף השיקום של משרד הביטחון שמקבל את האחריות לטיפול בפצועים בשלב המאוחר יותר. ההגדרה נכה צה"ל הינה הגדרה שגויה, שכן אתה נכה של משרד הביטחון ולא של צה"ל, ואולי זאת לב הבעיה. בדרך להכרה בנכות גיליתי על עצמי המון דברים. גיליתי שאני בכלל נוכל סדרתי, כל עוד לא הוכח אחרת. גיליתי שאני פגום, לא אבא פגום, אלא אדם פגום. גיליתי שאני מחבל פוטנציאלי לאור הבדיקה הפיזית המאוד קפדנית ומשפילה בכניסה לאגף, ובעיקר גיליתי שאני מפריע להווי ולשגרת היום של הפקידים כשאני בא אליהם דווקא בשעות קבלת הקהל ומבקש שירות.
אתה אומר שאחרי הפציעה שלך הגעת לשיקום ומה, ולא התייחסו לך שם, לא נתנו לך מה שהיה מגיע לך?
צהל מושתת באמת על, על המון המון ערכים, והמון המון אכפתיות, והוא באמת עוטף את החיילים שלו.
שלום רב.
משרד הביטחון זה מכונה.
הגעתם למוקד שיקום נכים של משרד הביטחון.
ואני זכורה לי החוויה הכי הכי קשה.
לפניכם מערכת לניתוף שיחות.
כשהגעתי והרמתי טלפון פעם ראשונה.
לפניות זכאים לדרגת 100 פלוס, נא להקיש 3. לפניות בנושאים רפואיים, הפניות ותרופות, נא להקיש 4. לפניות בנושא שיקום ורווחה, נא להקיש 5.
עונה לך בת שירות, שזה ילדה בת 18, שזה השירות הביטחוני של הצבאי שלה, והיא שואלת אותך...
מה הפגימה שלך?
מה הפגימה שלך? שואלת אותך מה הפגימה שלך, וזה הסתירת לחי הכי גדולה. אתה מבין שאתה מוצר באלי אקספרס עכשיו, שיש איזה עניין בין הלקוח לדואר. אתה פגום.
Okay.
והמילה פגימה...
מה הפגימה שלך?
גם כשאני מאיר לה, אומרת לי, זה המונח הפתולוגי.
זה המונח הפתולוגי של העניין.
וזה בכלל לוקח אותי לעולמות אחורים, ההגדרה הזאת של פתולוגי, ואתה מתחיל להסביר מה הפציעה שלך, ובסדר, אתה, יש פה עוד עשרות אלפים כמוך, זה בסדר, אתה כבר לא מיוחד.
אנו מטפלים בפניות קודמות. נשמח לעמוד לשירותכם מיד כשנתפנה.
ואתה עובר חוויה מאוד מאוד לא... היא לא סימפטית.
הם כאילו מתחסים, הם מתחסים בזלזול?
זה לא זלזול, זלזול זה סוג של יחס, זה סוג של רגש.
אז אפילו לא זה?
זה אפילו לא זה, זה תחושה מאוד מאוד אפתית, של מכונה מאוד מאוד מסודרת, ועכשיו נכנסת לתוך הצינורות של המכונה, וככה המכונה מגיבה, היא כהת חושים, ואתה לא רוצה להגיד עם הפגימה שלך, אז אנחנו לא נטפל בך.
שאלה מצחיקה לשאול בדייטים. תגיד, מה הפגימה שלך?
מה הפגימה
שלך? אתה בא לפה הרבה. והתחלת לפעול אחרי שראית את כל הקושי הזה, שאנשים ניצבים מולו. כל הנכי צהל, או יותר נכון, נכי משרד הביטחון. מה התחלת לעשות? איזה פעילות למען כולם.
אז
נסבן אותך.
מתוך החוויה, זה מאוד מאוד הרגיז אותי, ובתוך החוויה הזאת, אתה אומר, אני הולך לעשות כמה דברים בנושא הזה, כאילו, להחזיר חזרה. הדבר הראשון שלי מאוד הפריע, וזה נשמע סמלי, בכניסה לאגף השיקום, אתה עובר בדיקה ביטחונית מאוד מאוד משפילה. ותוציא את כל מה שיש לך בכיסים ונעליים וחגורה, וכאילו אתה אחרון המחבלים. עכשיו, עד לפני יומיים היית בחזית, ועכשיו יש פה איזה מאבטח שהוא גם כן בין 21 או 22, והוא מוציא לך את הכל מהכיסים. יש פה עניין מאוד מאוד סמנטי, שמגיעים לשם טייסים, ומגיעים לשם אנשים מיחידות מיוחדות כמוני, וגם מגיעים לשם אפילו איזה לוחם זוטר, שהוא לא היה כזה איזה, התחושה היא משפילה, אתה כאילו עכשיו נכנס לאיזה מקום שאתה, אנחנו מסבירים לך כבר בכניסה, יקירי, אתה אפס, אם לא הבנת עד עכשיו, אתה אפס. וזאת התחושה. עכשיו, יש לזה איזה צידוק, שאולי בסערת רגשות, מישהו שבא לקבל שירות, עלול לתקוף את, את איש הרווחה. אבל בין זה לבין הבדיקה הזאת, יש תהום מאוד מאוד גדולה, והמלחמה הקטנה שלי הייתה זה, שמי שנפצע בצוק איתן, ומגיע באותה תקופה כל יום, או פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לאגף השיקום, הוא לא יעבור תהליך הזה, ובזה הצלחנו.
בזכותך.
לא יודע אם בזכותי, אבל אני זוכר שצעקתי הרבה.
האמת אפשר להבין, וזה עוד יותר מועצם, כי בעצם זה אנשים שנתנו את החיים שלהם, ושרתו למען צהל ולמען המדינה, ואז בסוף כל מה שהם עוברים, והם עוד הביאו, הם עבדו בשביל זה. זה לא סתם תאונות עבודה ובאו ביטוח לאומי, זה את הנשמה שלך ואת החיים שלך נתת בצהל.
כן, ובתוך זה, בדיוק ממה שאמרת, אני ממשיך רגע למקום שהוא קצת קשה להבנה. כשאתה נפצע, עובר תאונת דרכים, אתה אומר, לא יודע כמה חלק היה לי בזה. פה לאנשים שמגיעים למקום הזה של לטבוע את מערכת הביטחון, יש דיסוננס מאוד 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 גדול. האנשים הללו קודם כל מרגישים תחושה של כישלון אישי. בסוף אני איש מקצוע. המקצוע שלי לנצח, ואני שומע את האנשים שמגיעים איתי שלא נעים להם לבקש. דבר שני, את מי אני תובע? את המקום שהוא בעצם אני חי אותו ואוהב אותו ונושם אותו. ובהקשר הזה זיהיתי שלושה טיפוסים מאוד מאוד מרכזיים, שזה גם מקשה את כל הטיפול במי שנקרא נכה צהל בסופו של דבר. יש את החבר'ה שהם אולד סקול, החבר'ה המבוגרים של יום כיפור, ומלחמת לבנון הראשונה, שהם בכלל אומרים, אני צנחן, צנחנים לא בוכים.
זה דור של פעם.
דור של פעם. מה אני, אני יושב לידי בן אדם עם ערימה של דוחות, והוא מפחד לבקש תו נכה, כי הוא אומר, תשמע, מה, אני רק איבדתי את כף הרגל, אני לא באמת נכה, הוא לא מבין בכלל באיזה מצב הוא נמצא. ויש כאלה שעדיין מדברים בשפה של עולים חדשים בשנים הראשונות של המדינה. המדינה נלחמת על קיומה, אני עכשיו אגרום לה להוצאות, הם לא מבינים שהמדינה נמצאת במקום אחר לגמרי. ויש את החבר'ה שכמו שאמרתי, שרואים בזה מקצוע, ואומרים, וואלה, יש לי פה כישלון מקצועי, קשה להם לבוא ולתבוע, כי הם בעצמם לא מוכנים להודות בפציעה, ורואים בזה ככישלון אישי. ויש את הפוסט-טראומטים, שהם בכלל לא במצב קליני לתבוע. הם נמצאים ביקום מקביל.
הם בקרב.
והם בקרב. והם עדיין בקרב הרבה פעמים, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד קשה.
זה לא רק שהם נמצאים בראש שלהם ביקום מקביל, הם גם, זה מה שנקרא נחות שקופה. זה בעצם נחות שלא רואים אותה, שלא יודעים שאתה לא בסדר, זה לא יודעים שאתה חווה כרגע
התקף.
התקף או פלשבק, או אמרת לי שהם חיים את זה עם מישהו שראה ילדה.
אז אחד החוויות שלי, כשאתה יושב על הספסל המאוד לא ארגונומי של אגף השיקום בתור לרופא, אז אתה פוגש כל מיני טיפוסים מכל מיני תקופות ועם כל מיני פציעות. ואחת החוויות שלי זכורה, זה חבלן משטרה. הרבה אנחנו לא יודעים עליהם, אבל החבלני משטרה הם מאוד מאוד על הגבול לפוסט טראומה, בגלל המראות שמגיעים, במיוחד אלה ששרתו בשנות ה-90, בתקופת הפיגועים הגדולה של האוטובוסים, ועל מנת לוודא שאין מטען נוסף לפני שמכניסים כוחות חילוץ, הם היו הראשונים להיות שם. ואחד החבלנים ששוחח איתי, הוא בעצם בחור שמספר על זה שבאחת הזירות הוא ראה ילדה, ראה גופה של ילדה, ומשם הוא בעצם קיבל את ההתהפכות. והוא מספר שהילדה באה לבקר אותו, לראות אותו, מדברת איתו, משוחח איתה, והוא תחת כדורים מאוד מאוד קשים, כדי לחזור לשגרת יום יום, ולנתק את החלומות האלה שהוא נמצא בהם, זה מלווה אותו, זה אירוע שקרה בשנות ה-90,
הוא עודד את הילדה שמעת, בלי הכדורים הוא עודד אותה.
בוא נגיד שגם עם הכדורים, אבל בלי הכדורים הוא פשוט חי אותה כל לילה, הוא אומר שהיא באה לשוחח איתו ולשאול אותו מה שלומו, וזה מין משהו ציני הזוי כזה, הוא בתוך איזה מערבולת, אחר נעלם לנו באמצע התור, הוא פתאום קיבל פלשבק כשהוא נמצא באחת השוחות בשדה הקרב, והוא פשוט מתחבא מאחורי הספסל או מתחת לשוחות.
ואף אחד לא יודע מה קורה לו באמת בראש.
אף אחד לא יודע, אני חושב שהסיפור של איציק סעידיאן, הוא סיפור מאוד מאוד, אם רואים את הסרטון שהוא נעצר.
אני פוסט-טראומטי, נכה צהל, אני פורט את זה כתרופה.
על ידי המשטרה, שהוא קו על ידי המשטרה.
לא מבין אחי, על מה אתם רוצים ממני? תעזבו אותי אחי, תעזבו אותי.
והוא היה במצב.
לא עשיתי לכם כלום. ומה אתם שואלים?
כמו שאני ראיתי הרבה אחרים, ואי אפשר להבין את זה.
יצחק, אתה מוכן להקשיב לרגע?
בשבילכם אני...
אתה מוכן להקשיב לרגע? יצחק.
זה נראה סתם בן אדם שמתעצבן.
אתה כתבת פוסט מאוד מעניין על איציק סעידיאן. אולי תוכל לצטט לנו חלק ממנו?
יש מכונה עם ראשי אגפים, מנהלי מרחבים, מחוזות וראשי ענפים. אך על אף כל אלה, הרבה פעמים אין עם מי לדבר. זה הניצוץ שהעביר את איציק סעידיאן. הייאוש מנותני השירותים באגף השיקום שלא מבינים את הקונספט. לא מבינים כי הנכים הם המהות ולא הבעיה. לא מבינים שזכות הקיום של הפקידות במקום הזה היא הנכים ולא להפך. ובעיקר לא מבינים שלנכים, בעיקר הנפשיים, אין את היכולת להבין, להכיל, לחכות, לשלוח פקס. הם גם לא שומעים כלום, כי הם מאוד רחוקים מהפקיד, כי הם עדיין שם, בשדה הקרב.
טוב, אז בעצם אתה עכשיו פועל למען אחרים. ספר לי קצת על חוויות והצלחה במאבק מול הממצד.
אז קודם כל, המצב שאני הגעתי אליו היה מצב מאוד בעייתי, זה גם קריסה כלכלית, כי כל התקופה הזאת שאתה לא מוכר, אתה לא מקבל פיצויים, אבל אתה גם לא עובד. ואז אתה מגיע למצב מאוד מאוד מאתגר, והחלטתי שאני הולך למלחמה מול הממסד, ללא עורכי דין, ללא שום דבר, ואני יוצא פשוט למלחמה, על ההכרה, על ההחזר של ההוצאות, על הפיצויים.
מה, כל הבירוקרטיה והכל היית מולם, טק טק טק, טלפונים?
הטק טק טק זה לא כל כך, זה יותר טק, טק, ועוד שבוע עוד טק, אבל כן, פשוט למדתי את ספר החוקים, החלטתי
ש... הלכת ולמדת הכל לבד.
הלכתי, למדתי את הכל לבד, את ספר החוקים, התייעצתי עם מי שצריך לקבל, קיבלתי את חוות הדעת רפואיות, ופשוט הגעתי לוועדה לבד עם כל מה שלמדתי, ואת האחוזים שחשבתי שאני אקבל, אלו אחוזי הפציעה שבאמת זכיתי, וזה היה הניצחון הראשון. מה שכן, יש פה משהו מאוד מוזר פסיכולוגי, כי ברגע שקיבלתי את ההכרה פעם ראשונה, אתה מרגיש שאתה מקבל את השליטה לחיים שלך בחזרה. ומי להיות אחד שמובל, שמטלטלים אותו בוועדות, ופיזיותרפיה וכל מיני דברים כאלה, פתאום אתה אומר, אופה, זהו, זה חוזר אליי. החיים שלי חוזרים אליי, ואז התחלתי פשוט לקבל את כל תשלומי הרפואה וכל הדברים, כל ההוצאות האדירות שהיו, להגיד שקיבלתי את הכל, ממש לא, אבל בהחלט הצלחתי לחזור למסלול, וזה גם נתן לי הרבה הרבה כוח להתחיל את הכל מחדש, כי גם העסק איפשהו מת, כי אתה לא מתפקד למעלה מחצי שנה, ואחר כך אתה גם לא באמת פעיל, אתה לא יכול לנהוג, בטח לא תחת השפעת תרופות, ואז אתה מתחיל לבנות מחדש. לקח לי בערך 4 שנים לחזור לעצמי, לנקודה שבה הפסקתי איפשהו ב-2014. אגב, הזוי, נפצעתי ביום הולדת שלי. זה אחד הדברים הזויים. ואז אתה חוזר חזרה בעצם.
אז רגע, אז אפשר להגיד שהסוג של המאבק למען כולם והמאבק שלך, זה גם יכול להיות שמה שזירז את ההחלמה שלך?
זה, כן, זה סוג של החלמה. עם הפציעה הפיזית לומדים להתמודד, אני יודע מתי יהיה גשם, אני יודע לפני כולם מתי יהיה גשם, אני גם מתי יהיה שרב, אני יודע את זה לפני כולם.
אתה מרגיש על החוש שלך בזכות זה שאתה חסר לך מלא חוליות, שיש לך חושים אחרים.
אז אנחנו מבינים יותר טוב מכל חזאי מתי ירד גשם, אבל באמת אני חושב...
אתה מרגיש רעידות אדמה גם?
לא, אני לא חתול עדיין.
יש לך הרבה נשמות.
אבל יש לי הרבה נשמות, זה בטוח. ואתה כן מרגיש בסופו של דבר, ברגע שהממסד מכיר בך, אתה אומר, זהו, יש פה עוד איזה משהו, אתה בנקודה מסוימת חושב שאולי הם צודקים, אולי אני סתם אמציא, אולי אני סתם לא בסדר.
הם חושבים שאתה עובד עליהם, וזה משכנעים אותך כבר ש...
כן, עושים לך כל מיני תעלולי חקירה, זאת אומרת, יש לי למשל מוגבלות בתנועה בצוואר, אז הם בכוונה קוראים לך מאחורי אגב לראות אם תסתובב, וכמה אתה יכול להסתובב בצורה לא רצונית. אז אתה איפשהו מפקפק בעצמך, ברגע שאתה מקבל את ההכרה, זה לא רק סתם חזרה לשליטה על החיים, זה גם בא ואומר לך, וואלה, צדקת. אתה צדקת, זה באמת זה, זה לא ש... זה באמת זה, וההכרה גם, יש איזו סגירת מעגל והשלמה, וברגע שאתה מקבל את ההכרה, אתה יכול להתחיל את החיים שלך, אתה אומר, רגע, זה נגמר, אין לי איזה משהו פתוח, נכון שיש את ההתמודדות הפיזית, אבל אני חושב שההתמודדות הנפשית עם המערכת, שלא מספרת לך מה הזכויות שלך בשלום שלב, מה מגיע לך, להפך, מנסה גם לקחת. אחרי שאתה מגיע להשלמה הזאת, אתה רק אז אתה יכול להתקדם הלאה בחיים, ואני רואה את זה גם על הרבה אחרים.
ומה נשאר עוד לתקן?
מה שנשאר לתקן זה בעיקר את הגישה ואת הפתיחות. צריך שתהיה גישה יותר טובה. בנקודת החיכוך שמים את האנשים הכי לא מנוסים, תמיד. נקודת החיכוך הגבוהה ביותר.
זה מעניין, כי אתה השני שמדבר איתנו על זה שהכל מתחיל ונגמר באנשים. כי היה פה נתנאל הלוי. הוא אמר על הנגישות באוטובוס ועל התנועה, והוא אמר שהכל מתחיל ונגמר בנהגים, לא בתקציב ולא בטכנולוגיה, ובאנשים.
מדברים הרבה על בינה מלאכותית, על עולם הטכנולוגיה, על כל מה שקורה עכשיו, על מרחבים אוטונומיים. עד שזה יגיע לארץ, ועד שתהיה פה רגולציה, תהיה פה העמדה של תשתיות, אנחנו עדיין תקועים, עם הנהג בין 50, 60, שכבר איזה 30 שנה על הכביש, כועס על כל העולם, הדבר האחרון שבא לו עכשיו, זה לקום מהכיסא נוח שלו, בתא הנהג, לפתוח את הרמפה. הדבר האחרון, אז לפני שנדברים על הטכנולוגיות, יש את הטכנולוגיה הכי טובה, אנחנו לא יודעים להשתמש בה, בני אדם.
אני שמעתי את הפודקאסט שלו כמה פעמים, ונורא נורא התחברתי להרבה דברים מהמקום הזה.
שוב גם תמני.
אני יודע. העובדת סוציאלית נמצאת מאחורה, והפסיכולוג נמצא מאחורה, והמומחים הכי גדולים נמצאים מאחורה. נקודת החיכוך שבה אתה מתעמת כל הזמן, ושם אתה מקבל את השירות למי שעונה לך ראשון לטלפון, יש לו אפס כלים להתמודד עם נכה פיזי.
זה לא מקצועי.
כל שכן עם נכה נפשי. והדבר הזה חייב להשתנות. לא חייבים להגיד פגימה, צריך לשים מישהי שיותר שירותית. אני לא בא בטענות לילדה בת 18 שעונה לטלפון. מצד שני, זה לא מוקד שירות של חברה סלולרית. עכשיו, היא לא אשמה, אין לה שום כלים להתמודד עם מישהו שהוא פצוע, ויש לו צורך בכדורים או בטיפולי שיניים, כי הם חורקים נורא את השיניים הפוסט-טראומטיים, והיא לא מצליחה לקשר בין פוסט-טראומה לרפואת שיניים, והיא שואלת אותו מה הקשר. אז... שם צריך אנשים עם ניסיון, בנקודת החיכוך. אני לא צריך, אחרי שאני רב עם כל העולם, להגיע לעובדת סוציאלית, או למישהו שיש לה את ההתמחות, או יש לו את ההתמחות. אני צריך אותם בנקודת החיכוך, בטלפון ראשון שעונים. זה סוג של פירמידה הפוכה. אל תיתן לי לטפס את הפירמידה לבעל המקצוע. תביא לי אותו לפני כן. זה הגישה. וזה בכל מערכות השירות.
אתה מבקש דבר כל כך פשוט, שזה מעצבן אותי, שזה לא קיים, אתה מבין? שזה בסך הכל זה מקצועיות ושירותיות.
אני חושב שחל שינוי באגף השיקום, שמנהל את אגף השיקום היום עם מישהי עם ניסיון, בעבר היה גנרל שהיה כועס עלינו כמו חיילים. אני מוצא את עצמי מדבר עם ראש אגף השיקום, מתלונן על הטיפול הלקוי, והוא אומר לי...
אתה סגן אלוף. ואני אלוף.
אתה סגן אלוף, אני אלוף, הוא מדבר איתי בדרגות, אתה לא במקום הזה, אתה היום נותן שירות, והמעבר הזה של להיות נותן שירות, הוא לא לא קיים אצל אנשים, זה לא סתם תפקיד, זה חייב להיות מישהו שצמח עם ניסיון, ועם ידע, ועם גישה, והמילה הכי גדולה פה זה גישה, צריך לשנות את הגישה, גם במשרדי ממשלה, כל שכן במשרדים שמתעסקים רווחה וטיפולים.
אם מישהו צריך עזרה, הוא יכול לפנות אליך?
אני יותר משמח, אני גם עזרתי, תודה לאל, אין לנו בזמן האחרון מבצעים גדולים עם נפגעים, ואני מקווה שזה יישאר כך, אבל הרבה פנו אליי, וגם ההדרכות הקטנות האלה של מה מגיע לך ומה לא, זה משהו ששווה לעשות.
יש לי שאלה קצת צינית, להילחם באגף השיקום, זה יותר קשה מלהילחם בשדה הקרב? כאילו, להביס אותם יותר מספק מלהביס את האויב?
אני פחות רוצה להיכנס להביס או לא להביס, אבל הקרב באגף השיקום הוא קרב מוחות מתיש עם מכונה גדולה וחזקה.
תראה, עברת חוויה מאוד קשה, ואחרי זה התמודדות מפרכת, פיזית, נפשית, בירוקרטית. איך לא נשברת? מה החזיקתך?
לא יודע. לא יודע איך לא נשברתי.
מה לא יודע? אתה נשוא עם ילדים. זה כן, המשפחה מחזיקה.
לא הייתה לי ברירה. כי אתה נמצא במצב כלכלי ובריאותי מאוד מאוד מורכב, ולכן לא הייתה לי ברירה. עכשיו תראה, אתה חושב את הצחוק רגע בצד. לא הייתה לי שום ברירה. הייתי חייב להמשיך ולנצח, כי זה או לנצח ולהתחיל לבנות את עצמי מחדש או להתרסק לגמרי, ולא הסכמתי להתרסק לגמרי, אז באמת באמת לא הייתה לי ברירה, אבל אני מטבעי אחד שלוקח את המלחמות שלו עד הסוף. תמיד.
זה אומר שיש לך משהו באופי שלא מוותר. לא מוותר, והולך עד הסוף ונלחם, ואז גם אתה עוזר לאחרים, הנה, לא עושים את הבדיקות האלה יותר. אין יותר את ההשפלה הזאת, שאני לא מאמינה שזה קיים.
אני מקווה, אני מקווה, אבל אני יודע שזה בהחלט ניתן על זה את הדעת, וגם על הסיפור של הבנות שירות, והפקסים, ש... מתחילים נעלמו לנו כבר מהעולם, עד לא מזמן זה גם היה עוד פקסים, ולמי יש פקס בבית, כאילו?
רק לביטוח לאומי יש פקסים. ואיך אנחנו כחברה יכולים לתת מקום לנחי מערכת הביטחון?
קודם כל לשנות את הגישה, אחד הדברים שהדעות הקדומות...
גם את הגישה של החברה שלנו.
כן, יש הרבה דעות קדומות, למשל, אתה נכה צהל, אתה מיליונר. יש לך אוטו בחינם, יש לך בית בחינם, אתה מקבל נכון. 20 אלף שקל בחודש. לא, ממש לא. זה כמעט כמו ביטוח לאומי, זה גם פחות או יותר אותם סעיפים, עם טיפה תוספות וליטופים, אני קורא לזה, אבל לא מעבר לזה. אני יכול לומר שיש הרבה אנשים שהם נזקקים, עם הקצבאות, עם הכל, הם עדיין נזקקים, ויש אנשים שעדיין בפערים מאוד מאוד גדולים, וזה לא לזכות בלוטו, אני מוכן להחזיר את הפציעה שלי, לתת אותה לכל אחד עם הגרוש וחצי שאני מקבל קצבת נכות, ושיהנה מזה. זה ממש לא לזכות בלוטו, אז זה קודם כל.
נכון, אני מסכימה איתך שיש את הקלישאות האלה שלנו, ואנחנו באמת חושבים שזה, זאת שאני בתור בחורה יותר צעירה, הייתי צוחקת שזה לא פייר, שלנחי צהל יש סרטים בחינם. ולחרשים, אין. וכאילו על שטויות כאלה, אתה מבין? אבל גם צריך יותר מודעות.
וצריך יותר מודעות לפגועי נפש. בכלל, בכלל יש בעיה עם מתמודדי נפש במדינת ישראל, ועוד יותר מתמודדי נפש על פוסט טראומה, שהטריגרים שלהם הם מאוד מאוד מורכבים. למשל זיקוקים ביום העצמאות, זה משהו ש...
עם רגישות.
מאוד מאוד מטלטל פגועי נפש, בעיקר כאלה מסדות קרב, ולא כל כך מבינים אותם. כל פעם, כל שנה עולה בפוסט כזה או בפוסט אחר, רצון של בן אדם קצת להוריד את המינון של הזיקוקים, ולא מבינים על מה הוא מדבר. התפרצויות של אנשים כאלה, הם לא אנשים מסוכנים, הם לא, יש להם את ההתמודדות האישית שלהם, וככל שנשלב אותם יותר, ונבין אותם יותר, ונעטוף אותם יותר, אז העסק הזה יעבוד יותר טוב. אני חושב שאם היו נותנים איזה תיעוד לפגוע נפש, אם היו נותנים לו איזה תעודה או משהו כזה, שעוצר אותו שוטר, או שהוא מגיע להתמודדות עם מישהו שלא מבין אותו, אפילו בסופר, שהגישה קצת תהיה יותר מכילה. לא תמיד אפשר להבין את הגישה.
אני מבינה מה אתה אומר.
כן. אני חושב שאם אותם שוטרים שהיו עצרו את איציק סעידיאן וגרמו לו לאיזה התפרצות, הוא היה יכול להציג להם משהו שהוא פגוע נפש, ההתמודדות שלו אולי הייתה יותר טובה, ובכלל לכל האנשים שמתמודדים עם, עם הסוגיה הזאת של פוסט-טראומה.
ערן, ככה לקראת סיום, איפה נראה אותך עוד כמה שנים?
אני מקווה שבמקום יותר משפיע, לא עושה לביתי.
פוליטיקה?
אני יודע, סוג שלה, אבל אני רוצה יותר להשפיע מאשר לצעוק בכיכרות, אבל כן, לקחת את הסוגיה הזאת של אוכלוסיות מוחלשות, וקצת להעלות אותם יותר על סדר היום.
תודה רבה, ערן יוסף, שהיית פה.
תודה רבה לך, תחלת, ואני מזמין אותך לסרט על חשבון הכרטיס שלי.
אבל קיבלנו בסוף אחרת שם סרטים בחינם.
אבל לי יש גם חנייה.
אנשים עם, פודקאסט של אנשים עם מוגבלויות. מבית מועדון צרכנות עדיף ופודקאסטיקו.
לפרטים והסתובבות למועדון עדיף, גילשו אל עדיף.org.il.
עד כאן פרק של אנשים עם. הרשמו לאנשים עם ביישומון ההסקטים האהוב עליכם. דרגו אותנו והמליצו לחברים. אם אתם אנשים עם, או שיש לכם סיפור מעניין, או הערות על התוכנית, דברו איתנו. אנשים עם, strudelpodcasti.co, podcasti.co. אנשים עם, עורך עידו קינן, מגישה, תחלת גינס, הופק על ידי מועדון צרכנות עדיף בשיתוף עם פודקאסטיקו. פודקאסטיקו, מפיקים פודקאסטים מעולים.
הפודקאסט אנשים עם הופק על ידי פודקאסטיקו. אני אומרת את זה נכון עכשיו?
כן.
התאמנתי, ביי.
רגע, יש משהו שלא רואים, וזה ליאת שמתמללת, שאם היה לי אותה בתואר שלי, הייתי מסיים אותו הרבה יותר מוקדם.